זה גם טוב. במשנה תדבב, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. טוב, המילה פרוסדור היא מילה יוונית, המילה טרקלין מילה לטינית, טרקליניום. אבל זה בכלל לא משנה, אנחנו מבינים מה משמעותן של המילים האלה, פרוסדור, טרקלין. פרוסדור זה חלק מבית, טרקלין זה גם חלק מהבית. מהי הנקודה, הייתי אומר, הבסיסית שעולה מן ההשוואה הזאת בין העולם הזה לעולם הבא? היה אפשר לומר, העולם הזה דומה לבית. העולם הבא דומה לבית אחר. עדכן עצמך בבית האחד, לנסיעה אל הבית השני. ואז בעצם זה היה תואר, השקפה האומרת שיש בעצם פה שני עולמות נפרדים, שתי ספרות של קיום, שבעוד באורח נס, אפשר לומר, האדם עובר מן האחת אל השנייה, אבל אין לה האחד דבר עם השני. ואז בעצם היה ראוי לקרוא לעולם הזה בשם העולם האחד, ולעולם הבא בשם העולם האחר. ובאמת בשפות לועזיות, לפעמים מכנים את העולם הבא בכינוי העולם האחר. אבל כאן הכתוב, המשנה, מציינת את זה כך. העולם הזה זה, והעולם הבא זה פרוסדור וטרקלין. פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו הבית. אלא שהפרוסדור משמש עבור הטרקלין. אבל בכל זאת מדובר בישות אחת. ובישות אחת, בבית אחד, יש קשרים בין שני החלקים. ואז אפשר לומר בעצם שהעולם הזה הוא בעצמו העולם הבא. בוא נאמר את זה אחרת. המצב הבא של העולם הוא העולם הבא. המצב העתידי. אבל בסופו של דבר יש המשכיות, יש רציפות בין שני העולמות. מדובר בעצם בעולם אחד, שיש בו חלק פרוסדור, חלק טרקלין. עוד דבר יש, יוצא לפי זה שיש גם חשיבות עצומה לעולם הזה. וגם לעולם הבא. עוד נקודה חשובה. האם זה אותו החומר? כלומר, האם החומר שאנחנו מכירים כאן זה החומר של העולם הבא? שאלה כזאת יכולה להישאל במסגרת של התפיסה הפיזיקלית הישנה. אבל היום אנחנו מבינים שאיך שאנחנו תופסים את העולם במונחים של זמן ומקום, ואפילו הייתי אומר של חושים, זה בעצם דבר שהוא סובייקטיבי לנו. אנחנו יכולים לתפוס את אותו העולם בממדים אחרים לגמרי של קיום, אבל זה אותו עולם. אביא דוגמה קצת כדי לקרב אל ההבנה. למשל, פה אנחנו יושבים בבית המדרש. אנחנו אומרים, המקום הזה הוא מתאים כדי ללמוד בו תורה. הנה, יש פה ספסלים, יש פה שולחנות, יש פה מיקרופון, יש פה רב וכו', יש ספרים. אם כן, המקום הזה הוא מקום נפלא, מתאים לתורה. ילד קטן, שני ילדים קטנים ייכנסו לכאן, יגידו, וואו, איזה משטח טוב לגולות. ואז התחילו לשחק. באותו מקום שבו אנחנו לומדים תורה. האם הם באותו עולם? תשובה, לא. הם, באותה המציאות, אבל של עולם אחר. אז אפשר לומר שאנחנו יכולים לתפוס את המציאות שלנו כפי שאנחנו תופסים אותה היום, אנחנו עשויים גם לתפוס אותה אחרת. כך שהשאלה, האם זה אותו חומר או לא, היא כבר שאלה, הייתי אומר, לא רלוונטית. פעם היה ויכוח אצל הראשונים. ואחת הגרסאות של הוויכוח הזה זה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד לגבי הגוף בעולם הבא. הרמב״ם אומר, העולם הבא אין בו גוף. למה? כי הגוף הוא רק כלי. אז מישהו צריך אותו. גמרת להשתמש בכלי, זרוק אותו לפח. העיקר, הרוח. הראב"ד אומר, דברי האיש הזה בעיניי, ככה אומר על הרמב״ם, דברי האיש הזה בעיניי, קרובים לדברי מי שאומר שאין תחיית המתים לגופות כי אם לנשמות. כן, אומר, כי אם אתה, הרמב״ם, סובר שהעולם הבא אין בו גוף וגבייה, אז בשביל מה תחיית המתים? אמנם הרמב״ם האמין בתחיית המתים, ובעצמו מודיע על כך, במיוחד באיגרת תחיית המתים, אבל בעוד מקומות, שהוא מקבל את תחיית המתים. אבל השאלה היא באמת מתבקשת, לפי הרמב״ם, שהעיקר הרוח ולא החומר, תחיית המתים היא בסופו של דבר מיותרת. לא צריכים אותה. ובאמת הרמב״ם סובר שתחיית המתים היא איזה מין נס זמני, שעוד יחלוף מן העולם. זאת אומרת, אנשים יקומו לתחייה, יחיו חיים טובים וארוכים, אבל בסופו של דבר ימותו ויזכו לחיי העולם הבא. כלומר, גם מעשה כל כך משמעותי לכאורה בתודעה היהודית כמו תחיית המתים, עבור הרמב״ם זה תופס מקום משני, ואפשר לומר אפילו מיותר, אף על פי שהרמב״ם מאמין בזה, כי כך מסורת האומה, שתהיה תחיית המתים. ברור? זה דברי הרעבד על הרמב״ם. הוא מקשה עליו. איך אתה אומר שבעולם הבא אין גוף וגבייה, אז בשביל מה תחיית המתים? עד כאן קושייתו של הרעבד. מה הרעבד מציע במקום? שבעולם הבא יהיה גוף? או לא? מה הרעבד מציע? מה? לא יודעים? הרעבד אומר, אבל אפשר שיעשה הקדוש ברוך הוא את גופותיהם חזקות כגביית המלאכים כגביית המלאכים. ככה אומר. שנהיה להם גופים חזקים כמו גביית המלאכים. שאלתי הקטנה, איך נראה גוף של מלאך? אפשר להגיד שיש גוף למלאך? אז מה זה? אז הרעבד חושב אולי שיש כן גוף למלאך, וכי הוא מעלה בדעתו שהוא יכול למשש גוף של מלאכים. אז זה ברור שגם עבור הרעבד העולם החומרי מתעלה, מזדקך. אין, או נגיד את זה בלשונו של הרמח"ל. הרמח"ל עשה בעצם הסברה סינתטית גם של הרמב״ם וגם של הרעבד וגם של הרמב״ן ביחד בספרו דעת תבונות. הוא מסביר שהעולם הבא כולל איזה מין התעלות על ידי, הייתי אומר, יחסי גומלין בלתי פוסקים בין הגוף לבין הנשמה. כך שאם היינו פוגשים את הנשמה, את הגוף של לעתיד לבוא, היינו משוכנעים שפגשנו נשמה. מובן? כלומר, יש איזה מין זיכוך של כללות המציאות של העולם, כולל של גוף האדם, באופן שאתה כבר לא יכול לדבר בקטגוריות חתוכות של חומרי ורוחני. מובן מה שאני אומר? יש, איך לומר? שכחתי, אף לי מן הראש. כן. הרעבד אגב מקשה קושייה על הרמב״ם, קושייה נוספת. אפשר לא לרשרש עם השקית. שקיות מרשרשות זה עושה המון רעש. כן, גם בבית כנסת, תדעו לכם שכשמחלקים סוכריות לילדים, אי אפשר לשמוע את החזן יותר. למה? בגלל שהרשרוש שזה עושה, השקיות, הנייר הזה, הוא פשוט חזק מאוד, לא יודעים עד כמה. בסדר? אז לכן, נא לא לרשרש עם השקית. אז איפה היינו? כן, הרעבד. הרעבד, יש לו קושייה על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמה שחכמים, כלומר שהחכמים השתמשו בכל מיני ביטויים כדי לדבר על העולם הבא, אחד מהביטויים של החכמים זה סעודה. סעודה לצדיקים, אבל זה לא סעודה חומרית, זה סעודה רוחנית. מקשה על זה הרעבד, ואם זאת הסעודה, אין כאן כוס של ברכה, ויפה הייתה לו השתיקה. מה הקושיה הזאת? אם זאת הסעודה, אין כאן כוס של ברכה, ויפה הייתה לו השתיקה. מה זה הכוס של ברכה? מאיפה הוא גירד את זה, הרעבד? אם הסעודה שחכמים דיברו עליה, שסעודה של הצדיקים לעתיד לבוא, היא כל כולה רוחנית, מה זה סעודה רוחנית? הרמב"ם מסביר, השגת השם. השגה שכלית, שאדם יודע... וככה הוא הסביר, למשל, מה זה נהנים מזיו השכינה? שהצדיקים משיגים ויודעים מהשם, מה שאינם יודעים כשהם בגוף. אלא? אז אומר הרעבד, אם זאת הסעודה, אין כאן כוס של ברכה. מאיפה הוא יגריל את זה, שיש כוס של ברכה בסעודה? זה כתוב בגמרא, נכון? שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים, ואז הוא, בסוף הסעודה, צריך לעשות זימון. ואז הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם ליטול את הכוס כדי לעשות את הזימון. אברהם אומר, אני לא יכול. יצא ממני ישמעאל. זה לא כבוד גדול, לא יכול. בונה לי יצחק. יצחק אומר, יצא ממני עשיו. מה איתך יעקב? נסעתי שתי אחיות. ומה עם משה? לא נכנסתי לארץ ישראל. מה עם יהושע? לא היה לו בן. בעיה. דוד יושב שם. דוד אומר, אני אברך ולי נאה לברך. הוא לוקח את הכוס, אומר, כוס ישועות עשה ושם השם יקרא. אם כן, אתה רואה שיש גוף אם יש כוס. נכון? עד כאן קושיית הרעבד. נכון? זה מין קושייה של הרעבד. הרי על המקום אתם שניכם פה עונים, גם אתה וגם הוא. שסך הכל, אם הכוס, אם הסעודה יכולה להיות כינוי להזנה רוחנית, אז גם הכוס היא רוחנית. וזה מין קושייה הזאת בכלל. ברורה? קושייתי על הקושייה? כן, מה אתה אומר?
אבל אז אפשר לברך.
אי שואל, מה שואל לברר? לא מברכים על דברי תורה? שזה גם כן דבר רוחני? תשובה. הרעבד יודע שהכוס היא משל. אין לו שום ספק. הכוס היא משל, אבל משל למה? למה כוס יכולה לשמש משל? מה זה כוס? זה כלי קיבול. אז זאת אומרת, יש משל לכלי קיבול לעתיד לבוא. מהו כלי קיבול באדם? הגוף. אם כן, אם חז"ל דיברו על כוס, סימן שיש גוף. לא בגלל שהכוס היא גופנית, שהיא פיזית, משישה, אלא בגלל שהכוס היא ממלאת פונקציה של כלי קיבול, שזה בדיוק הפונקציה שהגוף ממלא. לכן ברור שחז"ל, כשהם אמרו כוס, התכוונו לגוף. זאת קושיית הרעבד. כן?
אז מה זה הכוס של ברכה?
זאת אומרת שלעתיד לבוא הגוף מתברך, זה בדיוק העניין. עכשיו, לפי הרמב״ם שאין ערך לחיי הגוף, אז אין ערך גם לכוס הזאת.
מה זה ברכה? מה זה כוס של ברכה?
ברכה אני לא יודע, לא רוצה לדעת עכשיו. אני רק רוצה להבין את הקושיה של הרעבד. אחר כך תמשיך לבד בבית, תחשוב מה זה הברכה. עכשיו, אבל ברור אם כן שכשהרעבד מדבר על הכוס, או חז"ל מדברים על הכוס, אין הכוונה הגוף כפי שאנחנו מכירים. אלא המצב העתידי של הגוף, כלומר יש איזושהי שארית, מעודנת כמה שתהיה, אבל שארית, לכלי הקיבול שבאדם, דהיינו הגוף. ובמובן היותר רחב, הטבע כולו. זאת כוונת הרעבה. טוב, אז כן, בבקשה?
איך זה מתייחס למושג הזה של הרעבה העתידי, מתייחס למושג של המוות, שאנחנו
היום... יוצא לפי זה שהמוות זה תאונת דרכים. זאת אומרת, אין חובה, לעבור דרך המוות כדי להגיע לחיי העולם הבא. היה מספיק, לכאורה, שהעולם יתעלה בלי לעבור דרך הטראומה של המוות. נכון? זה בעצם התוכנית שמוצגת לפני אדם הראשון בגן עדן. מציעים לו לעשות מה שצריך ולהעלות את העולם מהמצב הבינוני של גן עדן למצב העליון יותר של עדן. נכון? הרי אדם הראשון היה רק בגן, לעדן הוא עוד לא הגיע. לכן היה צריך שהעולם יתעלה מגן עדן לעדן, להסיר את ההגנה שהגן נותן, ולעלות לעדן. חז"ל אמרו, עדן זה עולם הבא. בסדר? היה אפשר לעשות עילוי כזה. לעומת זה, אדם הראשון העדיף מסלול אלטרנטיבי, שתובע גם את המוות על מנת לתקן את הפשלות. בסדר?
שמה המוות
נותן? מה המוות עושה? המוות מפריד את הדבקים, כן? כלומר, לוקח את הגוף לצד אחד, את הנשמה לצד אחר, מעביר תיקון וזיכוך לכל אחד בנפרד. כמו שאתה לוקח את הרכב אל המוסך, אז אמנם הרכב הוא טוב כשהוא מורכב, אבל כדי לתקן אותו צריך לפרק אותו לחלקיו. כל חלק וחלק זוכה לטיפול. הגוף זוכה לטיפול בפני עצמו בקבר, הנפש, הנשמה זוכה לטיפול משלה, גן עדן, גיהינם, מה שאתה רוצה, כל מיני תיקונים, גלגולים וכו', בסוף אפשר להרכיב החזרה. בסדר? אז מה? מה אתה רוצה? איך הגוף מתקן בקבר? הוא נרכב. הוא נרכב. הריקבון הזה זה התיקון שלו. יש חיבוט הקבר, וכל הדינים העוברים על הגוף. הם חלק מתיקון הגבייה. לא, צריך לתקן את הגוף, ודווקא, ולא גמרנו בזה, גם אחרי תחיית המתים יש דין אחרי התחייה. כן, לפי התלמוד מסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד ב', תחיית המתים באה בשביל שיהיה אפשר לדון את האדם, את גופו ונשמתו כאחד. משל, חיגר וסומה, כידוע. בסדר? עכשיו, אז עכשיו אני חוזר פה למה שנאמר כאן. פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של מציאות אחת. מה ההבדל הנוסף שיש בין הטרקלין? כן, בבקשה.
בגלל
של העולם הזה כאיזה שלב מעבר, אולי זה כולם מעבר, אז לא צריך להשקיע בו, אולי אקולוגיה זה לא דבר חשוב, אולי אפשר לזלזל גם בהרבה מצוות של פחות קשורות לעולם הבא ויותר בן אדם לחברו. תכף עוד מעט. מה ההבדל הנוסף בין העולם, בין הטרקלין לבין הפרוסדור? הטרקלין, יש בו הרבה אור. הפרוסדור אפל. ניקח פרוסדור בנוי. פרוסדורים בנויים כדבר אפל. יותר. צער. אבל יש אפשרות להאיר את הפרוסדור על ידי שפותחים את דלתות הטרקלין. ואז משהו מן האור שבטרקלין חודר לתוך הפרוסדור. ואז יוצא שאפשרות לתת ערך טרקליני גם לפרוסדור. כמו שמובא במסכת פסחים, על הפסוק, דף ב' עמוד ב', כן? על הפסוק, ואומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. אומרים חז"ל, אמרתי חושך ישופני בעולם הזה שדומה ללילה, ולבסוף התברר שאפילו העולם הזה אור בעדני. כלומר, יש איזה מין הערה מן העולם הבא בתוך העולם הזה, כפי הביטוי החז"לי המפורסם, עולמך תראה בחייך. בסדר? בזה יש אפשר לומר ריאקציה למיתוס של המערה של אפלטון. כן? במיתוס המערה של אפלטון בעצם העולם הזה חשוך, ועל מנת להשיג את האור צריך לצאת ממנו מבחינה מסוימת. אז אומרים לא, אתה יכול את ההערה של העולם הבא להביא אל העולם הזה. מובן? מה זה הערת העולם הבא? אז כאן אנחנו צריכים להגיע, אגב, אתם יודעים מה זה מיתוס המערה, כן? כולה. טוב. אז למה לא שאלתם? מה? לא שומע.
עכשיו שואלים.
אבל למה לא שאלת בזמן שאני אמרתי? אתה רואה שאני כמעט עמדתי לעבור לנושא אחר, והיית נשאר עם השאלה, עם הסימן שאלה הגדול, מה זה מיתוס המערה, בגלל שאתה לא שואל. זה בסדר או זה לא בסדר? זה לא בסדר. בסדר? כשמשהו לא ברור, צריך לשאול. כולכם שמה יודעת מה זה מיתוס המערה?
כמו משל המערה?
כן, משל המערה של אפלטון. אפלטון מדמה את העולם הזה למערה חשוכה, שבתוכה אנשים קשורים בשרשראות, והם פונים אל הקיר של המערה. הם לא יכולים לראות את הצד האחורי, מאיפה שבא האור. אבל רחוק מאוד מן המערה יש גבעה, ועל הגבעה יש אנשים, והאנשים האלה עומדים מול השמש, ואז השם, ההשתקפות של הצל של האנשים שבגבעה, של העולם האמיתי, הצל הזה מושקף על קירות המערה, ויושבי המערה משוכנעים שכל העולם אינו אלא צללים. הם חושבים שזה העולם הממשי, אינם יודעים שיש משהו אחר. עד שיום אחד, אחד מהם מצליח להשתחרר מן השלשלאות, זה הפילוסוף, יוצא מן המערה, עולה עד הגבעה ורואה את האנשים. ואז הוא חוזר אל המערה כדי לספר לאנשי המערה מהו העולם האמיתי. מה הם עושים לו? הורגים אותו. כי הוא מסוכן. הוא מערער את המציאות. בסדר? זאת אומרת, בסופו של דבר, ההסתכלות באידאות, כן, הצדים האלה, זה, האידאות המשתקפות על קירות המערה, ההסתכלות באידאות דורשת בעצם לצאת מן העולם. לעומת זה, מצאנו אצל חז"ל מושג של עולמך תראה בחייך. מהו המצב הזה של עולמך תראה בחייך? זה המצב של ה... מה קורה שם? זה המצב של הקדושה. המתואר בספר מסיעת ישרים. מה אומר ספר מסיעת ישרים? שהעולם הזה חשוב מאוד. נכון? לפי המסיעת ישרים, אין די מילים כדי להפליג בשפחו של העולם הזה. נכון? כפי שהוא כותב במפורש, בהקדמתו. מה הוא כותב? תכליתו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא, והדרך להגיע אל מצבו זה, הוא זה העולם. נכון? יוצא לפי זה שאי אפשר לזלזל כלל וכלל בעולם הזה, כי כל מה שאדם יחסר מתיקון החיים שלו בעולם הזה, מחסר בעולם הבא. לכן שאלתך, האם אין פה סכנה של זלזול בעולם הזה? כן, אם קוראים לא נכון את המסיעת ישרים. בסדר? אז במקום אומר, לא, העולם הזה הוא פרוסדור. אז אתה צריך להגיע לעולם הבא, אז תעשה את הפרוסדור כמו שצריך.
מה זה האור?
מה זה האור? זה דעת השם. עכשיו אני אסביר. בספר מסיעת ישרים יש פרק הנקרא 26. אתה יודע למה? הוא הפרק האחרון מתוך ה-26 פרקים. ושם הרמח"ל מסביר מהי התכלית המוסרית של האדם. מהו המצב המוסרי האולטימטיבי, האופטימלי. הוא מסביר שזה המצב של האדם הקדוש. מהו האדם הקדוש? האדם הקדוש הוא ההפך של האדם הפרוש. הוא הטהור. האדם הפרוש או הטהור הוא אדם שרואה בעולם הזה איום. ולכן הוא פורש גם מדברים המותרים, על מנת שלא ליפול מכוח החומר, מפאת התאוות וכדומה. או, זה האדם הפרוש. לעומת זה, האדם הקדוש, אומר הרמח"ל, הוא אדם שכל כך דבוק בדעת השם, שכל מעשה שהוא עושה, קטון וגדול, בכל ענייני העולם הזה, מתעלה על ידו, יותר ממה שהוא יורד ממדרגתו על ידי המעשה. כמו שמצאנו ביעקב אבינו, שכל אבן אמרה, עליי יניח צדיק ראשו. מובן? אבל למה אנשים לא מגיעים לסוף מסיעת ישרים? בגלל שאמצע מסיעת ישרים מייאש. כן? הרי מה אדם קורא? קורא את מסיעת ישרים שלושה חלקים ראשונים. הזהירות, הזריזות והנקיות. מהי הזהירות? אומרים, תשמע, אתה צריך לבדוק את מה שאתה עושה, אם זה טוב או רע. תעשה חשבון. תשתדל כמה שיותר לברוח מן הרע. זה הזהירות. על ידי חשבון נפש. זה לא כל כך קל, אבל יודע שהוא אפשר. על ידי שאדם עובר על כל השולחן ערוך, על כל מעשיו, משווה. האם מה שאני עשיתי מתאים לשולחן ערוך? בסדר? לא מתאים, מתקן. אחר כך יש השלב השני, הזריזות. הזריזות, האדם צריך לרוץ. לעשות מצוות, לעשות טוב, מעשים טובים וכו'. זה יותר קשה, אבל נגיד, אדם מצליח לעמוד בזהירות ובזריזות, ואז הוא מגיע אל שערי הנקיות. מה זה הנקיות? נקיות הדעת. שלאדם אין יותר נטייה לדבר אסור. אני לא נוטה לעשות רע. זה זהירות, זריזות, נקיות. אני לא מחפש היתר לעבור עבירה. זה הכוונה. זה נקרא הנקיות. כלומר, אני לא מעלה בדעתי שהעשה רע. זה לא שאני יצר הרע. לא זה מדובר. אבל אני לא מעלה בדעתי שהעשה רע. זה זהירות, זריזות, נקיות. מי שקנה את שלושת המידות האלה, מה הוא? צדיק. זה הגדרה שנותן הרמח"ל שם. ברגע שקנית שלושת האלה, אתה צדיק. זה לא כל כך קל, אבל אפשרי ואפילו מחויב. אין אדם שפטור מלקיים את כל המצוות. אחר כך אדם מגיע לפרישות. אומר לעצמו, מה כתוב בפרישות? גם מה שמותר, אל תעשה. וואו, זה משבר גדול. עד עכשיו אני קניתי שוקולד כשר. לא אכלתי שוקולד שאיננו כשר. אבל שוקולד אני אוכל. מה אומר לי בפרישות? שוקולד, אל תאכל. וואו. מה יהיה? אם אני אתחיל, אם אני אקמור את הספר, אם אני אקיים את כל הספר כולו, אני אגיע את סוף הספר, בסוף אני אמות ברעב. לכן, רוב הלומדים נשברים בפרישות. או מאמצים את הפרישות ואינם רוצים לראות הלאה. ואינם מעלים בדעתם שהפרישות אינה אלא מעבר. ככה יש טהרה וחסידות, ענווה יראת חטא וקדושה. ודווקא בקדושה, הקדוש הוא אדם שאוכל יותר משאר בני אדם. לא, הוא אוכל יותר משאר בני אדם. למשל, רבי צדוק מלובלין אומר, מדוע סיפרו לנו על כמה חכמים שהם היו שמנים? על רבי אלעזר ורבי שמעון, על רבי יוחנן, סיפרו לנו בגמרא שהם היו שמנים. אומר רבי צדוק מלובלין, כדי שתדע שהם היו אנשים קדושים. ולכן הם היו מרבים באכילה, על מנת להוסיף קדושה בעולם. מובן? גם במסילת ישרים. הוא מביא שמה שימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסחים. אני רוצה לפי זה ש... מה הוא כותב בפירוש לא ככה?
מה שמוכח לו כבר יעלה את זה.
אני אעשה קצת תעמולה, 8 שקלים, מהדורת כיס, חמוד כזה, יפה. טוב. ותראה עתה, ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. אני מוכרח לאכול, כי אם לא אז אני אמות. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. כי אילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. אך הקדוש, הדבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. כמו שאמרו חז"ל, האבות איננה מרכבה. כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש. ומעטה המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כי ודאי שהיה נחשב עילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח, כיוון שהם נקרבים לפני השכינה וכו'. וכמאמר חז"ל במדרש, כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ולמשתה ההוא, כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. והוא העניין שאמרו עליו זיכרונם לברכה, כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו יקריב ביקורים, וכן אמרו ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסחים. ואין הדבר שיהיו תלמידי חכמים להוטים אחרי האכילה והשתייה, חס ושלום, שימלא גרונם כמלעית את הגרגרן. אלא העניין הוא, לפי הכוונה שהזכרתי, כי תלמידי חכמים הקדושים, דרכם וכל מעשה, הנה הם ממש כמקדש המזבח. והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת מילוי הספלים. ועל דרך זה כל תשמי שהשתמשו מדברי העולם אחרי אותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר ההוא שזכה להיות תשמי של הצדיק וכו'. כללו של דבר, עניין הקדושה הוא שיהיה אדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמי שאב ומשהו משתמש בהם ממה שירד הוא מדבקותו, ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. איפה ראית שהוא אומר שצריך לצמצם? ודאי צריך להרחיב, כי על המזבח, מה משובח יותר, להביא מעט קורבנות או הרבה קורבנות? בשבת צריך להרבות באכילה או לאכול כמו הרגיל? יש מצווה להרבות באכילה. יש אפילו תפילה נפלאה שאנחנו אומרים בברכת המזון, רצה ואחליצנו. מה זה אחליצנו? רפאינו, אפשר להחזיר את זה למקום? כן. כלומר, אדם אוכל בשבת יותר מכדי הרגיל, כי זה יום קדוש. אבל יש נזק לבריאות שלו. לכן הוא מתפלל שיתרפא. אז אולי שלא יאכל כל כך הרבה, היה צריך מסירות נפש של הקדושה. כדי להגיע אל הקדושה, צריך לעבור דרך הפרישות. השאלה היא מה עושים מהפרישות? האם מרחיבים אותה, מצמצמים אותה, האם עושים אותה מטרה, או עושים אותה אמצעי? זה ההבדל. מה? עד שנקנה בנפש, הפרישות מטרתה לעשות את האדם עצמאי. אם אני צם, אני מוכיח שאני לא משועבד לאוכל. אז כשאני בא לאכול, זה קדוש. לכן, במוצאי יום כיפור, יש סעודת מצווה. כן, למה אוכלים בסוף הצום? כל מי שצם ביום הכיפורים יודע שאחרי הצום לא רעבים. שמתם לב לזה? אחרי הצום לא רעבים. אז למה לאכול? אז יש אומרים, אוכלים בגלל שנגמר הצום. וזה לא מספק. כי ההלכה היא, כך מובא ברמה, בסוף הלכות יום הכיפורים, שזו סעודת מצווה במוצאי יום הכיפורים. ולכן צמים מפה של שבת, ואוכלים בשר ושותים יין, במוצאי הצום של יום הכיפורים. כלומר, יש ערך של קדושה לאכילה הזאת. זאת אומרת שכל המטרה של הצום של יום הכיפורים, הייתה שאתה תאכל את הסעודה של מוצאי הצום. מובן? לא, באמת, זה חשוב להבין את זה. מה המטרה בזה? העילוי של הכל. כלומר, אם אתה באמת כיפרת על עוונותיך, אז איך לא תאכל? עד רבה, אתה יכול סוף סוף למלא את הייעוד של האדם, שהוא להעלות את כל המציאות, וזה נעשה על ידי האכילה, בין היתר. מה? כבוד הרב, כיצד תוכל להסביר את הוודאות שאתה מציג בהימצאו של העולם הבא? לעניות דעתי, מאוד קשה להבין זאת. תודה וברכה, מרים. הוודאות היא בגלל שאני לוקח את דברי רבי יעקב, שמדבר על העולם הבא כעל נתון, אז אני מדבר על זה כנתון. הנושא של השיעור לא היה מניין לנו שיש עולם הבא. שזה נושא שעסקנו בו במשנה בפרק ראשון של אנטיגנוס איש סוכו. שאומר, אל תהיו כעבדים, המשמשים את הרב, אני אתקבל פרס וכו', ששם דנו בשאלה של מניין לנו מציאות העולם הבא. שזו שאלה הרבה יותר כוללת, הייתי אומר דבר אחד פשוט. העולם הבא הוא תולדה הכרחית של האופטימיות היהודית. אני אגיד את זה אחרת. איך אנחנו יודעים שיש עולם הבא? פשוט. כתוב בתחילת התורה, בראשית ברא אלוהים. כלומר, אם זה נכון, בראשית ברא אלוהים, ואנחנו רואים את מצב העולם כפי שהוא, לא ייתכן להעלות על הדעת שזה העולם כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. לכן, בהכרח, המצב הזה של העולם הוא מצב זמני. ומאחר, ובראשית ברא אלוהים, זה אלוהים שברא בראשית את השמיים ואת הארץ, לא ייתכן שהתיקון לא יקיף את כל המציאות כולה. לא ייתכן שיהיה חלק אבוד, אפוס מן המציאות. ברור, אז זאת אומרת, זה לא מתחילים להאמין בעולם הבא, ואחר כך מאמינים בבראשית ברא אלוהים. מתחילים מבראשית ברא אלוהים, ואז ממילא ברור שיש עולם הבא.
כן.
כן, בארץ ישראל זה נכון שההדרכה, ככה כותב הרב קוק, אפשר לדלג על שלבי פרישות. אי אפשר לדלג באופן מוחלט. אנחנו עוד לא במדרגת ישי אבי דוד, למשל, או בועז, שהם היו אנשים כאלה שהם דילגו לחלוטין על השלבים האלה. אנחנו לא במדרגה הזאת, עדיין. אבל משהו מזה באמת חדר לתוכנו. כן? משהו מהקדושה יותר קל להשגה בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ, כי זה מקום קדוש, זאת הוויה קדושה. בחוץ לארץ אדם חי בחיים כפולים. יש לו חיי חולין רוב הזמן, וחיי קודש בבית הכנסת ובבית המדרש. אז הוא חי כל הזמן באיזה מין מאבק. אז גם כשהוא חי חיי חולין, אומר, המטרה של חיי החולין שלי זה שאני אגיע בסוף לדף היומי בבית המדרש. מה שאין כן בארץ ישראל, הקדושה מקיפה את כל המציאות כולה. כלומר, אני בונה כביש, גם זה חלק מהקדושה. בעצם, מה? כי יש קדושת החיים בארץ ישראל. אז אני פעם, כל פעם שאני נוסע לחוץ לארץ, אני מסביר ליהודים מה ההבדל בין בית הכנסת בארץ לבית הכנסת בחוץ לארץ. בבית הכנסת בחוץ לארץ, בשבת, התפילה נמשכת סטנדרט, 4 שעות. כן, תלך לבית כנסת כלשהו, במיוחד של ספרדים, אבל גם של אשכנזים, אתה תראה 4 שעות תפילה. זה פקל. בארץ ישראל, אם התפילה עוברת 1:59, כולם מתחילים להתעצבן, נכון? חושבים על הקוגל. אז יש כנראה איזושהי סיבה להבדל הזה. אז אני תמיד מסביר את זה, ודווקא מבינים את זה. שבחוץ לארץ, ארץ ישראל זה בית הכנסת. אנשים אוהבים את הארץ, אז הם רוצים להיות בבית הכנסת. נכון שבחוץ לארץ התפילה ארוכה? נכון, הנה, אתה רואה? יהודי בא עכשיו מחוץ לארץ, מספר לך שבחוץ לארץ התפילה ארוכה. מה שאין כן בארץ ישראל, יש ארץ ישראל גם מחוץ לבית הכנסת, זה שמה להישאר בפנים. או, לכן מקצרים בתפילה. צריך ללמד זכות על המשרד. זה לא במקרה שאנחנו כאלה חסרי סבלנות ביחס לתפילות. כן? כן. רגע, אני רוצה קודם כל לסגור את הנושא. כן? אני חושב שקצת התפזרנו, אני רוצה להסביר. כן? עולם הזה ועולם הבא, לפי זה, הם מציאות אחת, שהאחת נמשכת מן השנייה, ויש לכן גם אפשרות לחיות חיי עולם הבא בעולם הזה דרך מידת הקדושה. הנה, סיכמתי כל מה שלמדנו עד עכשיו. שאלתך בני, דבר, אל תחת. קודם
כל לגבי הרמח"ל, למה הרמח"ל אומר שהתכלית היא המצב בעולם הבא, אם יש את המצב של הקדוש, אנחנו כבר עומדים את העולם בעולם הזה?
אני אחזור על השאלה. קודם כל יש את הרמח"ל, כמו שאמרת, למרות שלא אומרים את אחרי יש. נכון? יש הרמח"ל, אולי נתקן, שאומר שיש מצב הקדושה בעולם הזה. אז למה, איך הרמח"ל אומר שהאדם לא נברא עבור תכליתו, עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא? לכאורה, זה סותר את מה שהוא אומר במידת הקדושה. תשובה, הרמח"ל לא אמר, האדם נברא בשביל העולם הבא, אלא הוא נברא בשביל מצבו בעולם הבא. מתי אפשר להשיג את מצבו שבעולם הבא? אפשר גם בעולם הזה. מובן? זה הקדוש. כן, שאלתך השנייה.
מה שאתה אומר לגבי הצדה של מוצא יום כיפור,
כן?
אז מה שמביאים את העמדות הזה שאומר שיוצאת בת קול ואומרת יכול לשמחה את החמך, כי היא רצה להפגים את מעשיך. אז רואים שהשמחה היא על זה שבעצם הקדוש ברוך הוא קיבל את הצום שלנו. ואת התשובה, לא על עצם זה שאנחנו אוכלים עכשיו. זה שמחה. התכלית זה לא לאכול עכשיו, אבל האכילה זה כשמחה על מה שהתקבלו.
אני אחזור לשאלתך. אתה אומר, לגבי יום הכיפורים, הסעודה של מוצאי הצום, הרי יש בת קול שיוצאת במוצאי יום הכיפורים, ואומרת לך אכול בשמחה את לחמך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. גם פה הוספת את המילה את דווקא איפה שלא היה צריך. כן, לך אכול בשמחה לחמך, לא את לחמך. זה ראשי תיבות, אכול בשמחה לחמך אבל, יש איזה, לכן יש קוראים לך בשמחה אכול לחמך, כדי שלא יצר ראשי תיבות אבל. לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. לכאורה, אם זה רק, אתה אומר, אם כן, שזה רק בגלל שנתכפרנו, לא בגלל שיש קדושה באכילה. אבל אדרבה, אם זה בגלל שהתכפרנו, אז היינו צריכים לא לאכול. אתה זכית למעלה כזאת בזכות הצום, אז תמשיך לצום. מדוע דווקא האכילה היא ביטוי לשמחה על זה שנתכפר האבון? אז בסדר, אז למה אני עכשיו אוכל? האוכל מפיל אותי עכשיו. אדרבה, כדי להמשיך את הצום, זה דווקא דבר טוב. כן? אלא מה? אומרים לך, כיוון שכבר רצה האלוהים את מעשיך, כלומר שנתכפרו עוונותיך, אז עכשיו כשאתה אוכל זה בשמחה. עד עכשיו אכלת, אבל לא בשמחה. אכלת רק בשביל הקיום. עכשיו אתה אוכל בגלל הערך שיש לאכילה. מובן? טוב. כן, בבקשה. מה הקשר בין עולם הבא לתחיית המתים? לפי הרמב״ם, אין שום קשר בין עולם הבא לתחיית המתים. לפי הרמב״ם, עולם הבא זה המצב שבו הנפש משוחררת מכבלי הגוף, והיא משיגה את דעת השם. בסדר? זה עולם הבא. לעומת זה, תחיית המתים זה סוג של נס, שתפקידו אגב ברמב״ם לא מבורר עד הסוף, מדוע הנס הזה יהיה, זמן שבו אנשים יקומו לתחייה גופנית, יחיו חיים טובים וארוכים, ושוב ימותו ויזכו לחיי עולם הבא. זו דעת הרמב״ם. דעת המהר"ל איננה כן כלל וכלל. דעת המהר"ל היא שעולם הבא זה תחיית המתים דווקא, ולא מה שקורה לנפש כשהיא נפרדת מן הגוף. לא? זו דעת המהר"ל. הרמב"ן והמהר"ל. הרמח"ל פה מסביר לנו דבר ששווה לשניהם, שתחיית המתים הוא יריית הפתיחה, הסף של העולם הבא. כלומר, דרך תחיית המתים, העולם הולך ומתעלה ונהיה העולם הבא. העולם כפי שהוא עתיד להיות. מה, זאת אומרת, ודאי שזה מתקשר לדברי הרמב״ם. כלומר, כי הרי דברי הרמב״ן לכאורה הם תמוהים. מה, וכי יעלה על דעתך שהמצב האופטימלי של האדם זה להיות בגוף הגס הזה ולאכול ולשתות? הכיצד? ברור שיש מדרגה רוחנית עליונה יותר. אז מסביר לך הרמח"ל שבעצם אנחנו מוכרחים לחבר גם את דברי הרמב״ן וגם את דברי הרמב״ם. אנחנו משתמשים בדברי הרמב״ן לומר שיש עילוי לכל, כולל לגוף. אנחנו משתמשים בדברי הרמב״ם כדי להסביר שיש מטרה רוחנית. ולכן יש הכרח של הזדקחות הדדית של הגוף והנשמה כאחד, עד כדי שהעולם בכללו, ולא רק הגוף והנשמה, אלא העולם בכללו, הולך ומתעלה עד מדרגה הנקראת עולם הבא, שבה העלייה היא אינסופית.
נראה שלפי עכשיו דברי הרמב״ם זה שהגוף הזה הקובל אותנו לעולם הזה,
נכון, אצל הרמב״ם יש דיכוטומיה, יש בכלל דיכוטומיה בין הגוף לבין הנפש.
הרמח"ל לא ממש עולה.
גם לפי הרמח"ל יש דיכוטומיה, רק שזה כמו שני קווים שהולכים ומתקרבים זה לזה עד אינסוף. קוראים לזה אסימפטוטה במתמטיקה. נכון? בסדר? טוב, בסדר. אוקיי. אם כן, אומר לנו רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אם כן, יש ערך להכנות הנעשות בעולם הזה כדי להיכנס אל הטרקלין שהוא העולם הבא. אז כפי שהסברנו, לפחות אני חושב שהערב זה מובן, שאין הכוונה פה זלזול בעולם הזה, אלא אדרבה, העלאת ערכו בתור טרקלין של העולם הבא. מה כן מובן? אגב, כן? מדוע הוא לא אומר, התקן עצמך בפרוסדור כדי שהטרקלין ייכנס לפרוסדור? בגלל שזה לא דרכם של כל בני אדם. מעטים הם הזוכים שעולמם רואים בחייהם, אבל כולם יכולים לזכות לחיי העולם הבא על ידי כניסה לטרקלין. אגב, צריך לציין את זה. שזה משתנה לפי התקופות. כלומר, מתי רבי יעקב אמר את דבריו? רבי יעקב אמר את דבריו בחיים שלו. חייו של רבי יעקב התרחשו בתקופה שאחרי הנבואה. בתקופת הנביאים לא דיברו על עולם הבא בכלל. שמתם לב לזה? בכל ספר התנ"ך, מתחילתו ועד סופו, אין ביטוי כזה, העולם הבא. לא מיני ולא מקצתי ולא דומה לו. אף על פי שיש רמזים. רמזים שמוכיחים לנו שאבותינו אכן האמינו שיש המשך לחייהם ויש עתיד לכללות המציאות בספרות אחרות, אבל המודע, זאת אומרת, מרכז ההכרה לא היה עולם הבא. בעוד שאצל האדם הדתי, כגון רבי יעקב, האדם הפוסט-נבואי, עולם הבא תופס מקום מרכזי ביותר. וזאת מדוע. משום שבזמן שהנבואה הייתה קיימת, בזמן ששכינה שרתה בעולם הזה, היעד, האתגר של גילוי השם בעולם הזה היה מובן לכולם, גם למי שלא הצליח, אבל היה מובן מאליו שעל זה מדובר. מה שאין כן, מיום שחרב המקדש, מיום שגלתה שכינה, אז מאותה שעה נהיה יותר קשה לתפוס שיש ערך, שיכול להיות ערך לעולם הזה. ולכן המאמצים של האדם הדתי, אפשר לומר, זה לפחות להגיע לחיי העולם הבא, כי העולם הזה כמו שהוא לא מספק. כסיפור המפורסם, שרבי נחמן מברסלב נכנס פעם לבית המדרש, והוא שמע את התלמידים מדברים על עולם הזה ועולם הבא. ואז הוא נכנס לשיחה שלהם ואמר, הנה, העולם אומרים שיש עולם הזה ויש עולם הבא. עולם הבא, פשוט שיש. חז"ל אמרו לנו שיש עולם הבא, אז ברור שיש עולם הבא. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה. להאמין שנמצא עולם הזה באיזשהו מקום. כי פה זה הגיהינם. או, זה המצב היה. לכן שמה, היה בקל ליהודי לכוון את החיים שלו לכיוון העולם הבא. בימינו קרה דבר מאוד מעניין. זכינו לכך שרוב יהודים הפסיקו להאמין בעולם הבא. נעשה סקר גוטמן המפורסם שחוקר את המצב של הדתיות והאמונות הדתיות בקרב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, מראה שאומנם יש אחוזים מאוד גבוהים של החברה שמאמינים באלוהים, או שאוכלים כשר, קצת פחות שומרים שבת, אבל יש כל מיני מדרגות של הדבר הזה, ויש מעטים שמאמינים בחיי העולם הבא. עוד פחות שמאמינים בגיהינום, וזה מראה שהחברה היא יחסית אופטימית. אבל זה דבר מאוד מעניין, שאמונה שהייתה כל כך מרכזית בעם ישראל, לפני דורות לא רבים, הפכה להיות נחלת מיעוט. וזה לא בגלל שהיא לא נכונה, אלא בגלל שההשקפה התנכית חוזרת למקום. ההרגשה שיש מה לחפש בעולם הזה. הרגשה שלא הייתה יכולה להתפתח בתקופת הגלות. הכל נמשך אחרינו. דווקא אצל הגויים, הרעיון של עולם הבא הוא מאוד מאוד מרכזי, הרבה יותר מאשר אצלנו. טוב, אני מזכיר בזאת לעובדי האינטרנט העיקרים, שכיוון שלא הקלטתי את השיעור הזה, אני מבקש דיסק של השיעור הזה, כדי שאוכל להעביר אותו לדניאל לוי. תודה רבה וערב טוב. תודה למישהו.